אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הערב, עידן גבריאל עושה כבוד למטופפים שעיצבו את הקצב של הרוק הישראלי. והשבוע, ארלה קמינסקי ומישל אמר. פוקוס, סדרת המטופפים הגדולים. הפרק השלישי, מיד, כאן גימל.
ערב טוב לכם. שבת שלום, שבוע טוב. אתם על גימל הבית של המוסיקה הישראלית. ערב טוב לשיר אייזק שעוזרת בהפקה. עידן גבריאל שעורך ומגיש כאן איתכם באולפן. פותחים פרק שלישי בסדרת המטופפים הגדולים של פוקוס. לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הזה יעלה בשבוע הבא לעמודי הפודקאסט של התוכנית באתר גימל ובספוטיפיי. אנחנו כאן איתכם בשידור חי, גאים להקדיש את השעה הראשונה לאחד והיחיד, מישל אמר. אנחנו כרגיל נגד השעון, אז ניגש ישר לעניין. חזרה לאמצע שנות ה-70, התחנה המקצועית הראשונה בקריירה של אמר, להקת גן עדן המשובחת, אותה אנחנו כבר שומעים ברקע.
הקמתי את הלהקה, אני ודני ממן, שהוא גיטריסט על, גם חבר יקר, וזה תחילת הדרך של שנינו, כן, ויצרנו פשוט שם הרבה מוזיקה, היינו מין כמו איזה קומונה ואיזה צריף בשכונה בדרום נתניה. השתלבנו נורא ואחלה שכנים, וניגענו מוזיקה כל היום וכל הלילה, אוכל לא היה. אז הלכנו וגנבנו קצת מהפרדס, תפוזים, פה ושם, אבל גן עדן זה היה בית ספר שלי, וזה היה פריצת דרך בכלל, אני חושב, ברוק הישראלי, כי הסתובבנו גם ברחובות, ופשוט אנשים לא ידעו איך להקל אותנו, עם שיער ארוך וסקנים. בעצם ניסינו לחכות להקה כמו לצפלין ותקופה של סוגול קאי, זה היה השפעות החזקות שלנו. בהמשך זה היה להקת יס ואמסון, ופשוט עשינו מוזיקה ונגעת במקום הכי רגיש אצלי, כי גן עדן זה תחילת הדרך. הסולן הראשון של הלהקה, להקת גן עדן, היה אלברט צופתי, זכרונו לברכה, זמר ענק, זמר שצמח איתנו בשכונה הדרומית בנתניה. אני בכוונה מדגיש השכונה הדרומית, כי חבר'ה, יש שם עניינים, זה לא... אבל הכל טוב, הכל טוב, זה סרט רץ פשוט מהבוקר עד הערב, ותודה שבאתי משם. כל הלהקות קצב בעצם התחילו מקאברים לחפושיות או זפלין, או היה תקופה כזאת של מועדונים, אבל אנחנו באנו אחרי שהצ'רצ'לים התחילו עם זה, להקה גדולה, האריות, והיו עוד הרכבים. אז שהתחלנו נגן, התחלנו נגן קאברים, לא נגענו בחומר המקורי של הלהקה, ועשינו ביצוע מגניב לשיר שהחיפושיות כתבו וג'ו קוקר עשה לו, זה מעט עזרה מידידיי, ויש ביצוע שאלברט שר, פשוט אין לבכות.
Help for my friends, גרסת גן עדן, אמצע שנות ה-70, אחד התיעודים הראשונים של הלהקה עם הסולן המקורי, אלברט צרפתי זכרונו לברכה, ששב לשיר עם הלהקה בגלגולה השלישי בשנות ה-80, נשמע את מישל אמר, מספר על גלגולה השני של הלהקה, והיחיד שתועד על גלבי אלבום שלם.
באיזשהו שלב אלברט החליט לפרוש מהלהקה, ואז חיפשנו זמר. בתקופה היה לנו המארגן שקוראו לו יעקב מירקין, בחיפה בצפון. ואז הוא אמר, יש איזה זמר שחזן מחול, אולי תשמעו אותו, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת בצפון, בחיפה. ואז הוא קבע עם מני בגר, בדיוק הוא חזר מחול, וסיימנו את ההופעה, ואז עשינו מין, לא יודע, לקרוא לזה אודישן או משהו, אבל אז מני עלה, ועשינו ישר כאילו לזפלין, כאילו החלטנו לעשות, לשמוע אותו כאילו, וניגענו ללהקה, ואז מני הצטרף ללהקה, החליף את אלברט, אנחנו היינו עוד בקטע של יצירות, השפעות של הקטייס וזה וכל מיני וזה, ומני דחף ולחץ, חבר'ה, אם אתם לא, אם לא נכתוב שירים בעברית ונעשה רוק בעברית, אז אנחנו יכולים להמשיך פה לנגן עד... אז בעצם הוא דחף את הקטע הזה, כאילו, לא יודע אם לקרוא לזה להתמסחר, כי ניגענו אז ממש מוזיקה מורכבת, שהיה קהל מצומצם שיכול לשמוע אותה. מני בעצם שר בתקליט הראשון של להקת גן עדן, הוא כבר היה בלהקה. ואז אחרי זה הלהקה התפרקה, והוא יצא לקריירת סולו.
קרבי אליי, להקת גן עדן עם הסולן השני מני בגר. בגר יצא בשנות ה-80 לקריירת סולו מאוד מצליחה. מישל עמר ישב מאחורי התופים ברוב האלבומים של בגר בשיא ההצלחה, ושיית בטבעיות בין רוק לפופ, מופק יותר ומוקפד יותר.
אין הגדרות אצלי, זאת אומרת כל מה שטוב, משהו שנוגע בי, אז אתה יודע מה, אין לך רחוק, זה יכול להיות מאינדונזיה, או זה יכול להיות, לא משנה, מה שחשוב זה אם זה טוב, אם זה שיר פופ טוב שעשוי טוב ונשמע טוב, אני ארקוד ואני, וזה בסדר. זאת אומרת, יצאתי בוא נאמר, מהמשבצת הזאת של, אני גדלתי על את זפלין, אז זהו, זה כל החיים, וזה, וזה זה הבית ספר שלי וזה ההשפעות, אבל משם לקחתי את עצמי לכל מיני מקומות. זה יכול להיות שיר פופ, פתאום בתקופה איש ציינת עם קורין, אז הקשבתי למיקרשו, הייתי גם בהופעה שלו פה בארץ, וואו, כן, זה היה מופע, והייתי הרוס מהניקיון, לא היה מגבר אחד על במה, אתה יודע, רגיל למופעי רוק וזה, מרשלים וזה, וואלה, במה נקייה, וואו, ויצאתי משם וזה, ואמרתי, וואלה, אוקיי, פופ, מה פופ, לא מעניין אותי, איך, מה ההגדרה, אבל זה חידד אצלי משהו, נתן לי עוד משהו, כי הייתי בנגינה מחוספס כל הזמן, דרך ההשפעות של הרוק וזה, ואז הבנתי שצריך, יש גם דברים טובים שנשמעים והם נקיים, והכל נורא ברור, ונורא זה וזה וזה, הייתי צריך להיכנס למשבט הזאת גם. ואחלה, זה נתן לי איזשהו ערוץ גם למקום אחר, להיות יותר מפוקס ולנגן תפקיד יותר מוגדר, אם צריך כמובן.
בסנדלים נתנה לי את ידה לקחה אותי לים נכנסנו למכונה נסענו בדממה ראינו חוף שיש בו עשב וצדפים בוקר של חמסים ילדה בסנדלים נתנה לי את ידה לקחה אותי לים בוקר של חמסים ילדה בסנדלים עיניים בוקות והיא כולה חלום בוקר של חמסים ישבתי על החול שלהבת אדומה פרצה מתוך הים החוף כוסה בדם פתאום הקיץ
בוקר של חמסין של מני בגר כאן בפוקוס המתופפים הגדולים בגימל מקדישים את השעה למישל אמר אמר הגדול אני תמיד ככה אומר לכם בתוכניות האלה לנגנים לכוון את האוזניים לכיוון הטופים ולראות איך הם תורמים לשיר משרתים אותו כל כך יפה ממש כמו מילים או לחן התחנה הבאה קורין אלאל.
חבר להקה בלהקת גן עדן, מיקי גל, שהוא היום חי בארצות הברית, הוא הכיר בינינו, הוא התחיל עם קורין חזרות בתל אביב, גרנו אז בנתניה, בצומת נתניה, היה לנו איזה חדר כזה אטום שהיינו מתאמנים שם, וקורין שמע עלינו והגיע אלינו מתל אביב כמובן לנתניה, ו... ג'מג'מנו קצת ונוצר חיבור מטורף הכרנו והתחלנו הופעות על התקליט הראשון של קורין אני חושב שגם פה יש איזושהי פריצה כאילו ברוק הישראלי כמו שהיה עם גן עדן שזה היה בום אנשים לא ידעו איך להקל את זה לא ידעו איך לאכול את זה זה היה התחלה של משהו פה בארץ עכשיו אם קורין אותו דבר אז זכיתי גם לעבור עוד חוויה כזאת כי בתקופה היא קורין אז שרה עם גיטרה לבד, אקוסטית, והופיעה הופעות גם היה, אני חושב שזה היה באיזו תקופה, עם מיקי גבריאלוב. ורוב הזמרות בארץ בעצם ניגנו עם גיטרה או עם אקורדיון, ולא הייתה זמרת רוק פה. זאת אומרת, אחת שמחזיקה גיטרה ובועטת. ואז שמעת את התקליט מותק, פשוט חטפתי גם כן, אמרתי, וואו, אחלה, איזה יוצרת יש פה וזה. ואז עשינו חזרות, הגענו מנתניה לתל אביב, זה היה דורון פיקר, מיקי גל, לבאס, ואופר זינגר. עליתי ארצה בגיל 9 וממרוקו, מרוקאי אסלי ופשוט מה שמעתי פה זה היה זה המון להקות צבאיות, מוזיקה רוסית ורוק רול ממש לא שמעתי ואז היה לי שכן קוראים לו פרוספר שכן במעברה והוא גילה לי את הנדריקס וזה, והיינו עושים ישיבות, ודרכו בעצם התחברתי. אני שולח לו מפה, אם אתה שומע אותי, פוספר, המון תודה אחי, דרכך זכיתי לשמוע מוזיקה טובה שעד היום לבא אותי. עכשיו, אני פשוט מפה אני רוצה לקפוץ לעניין עם קורין. יש שם טקסטים חריפים, מטורפים, בועטים. זה פעם ראשונה, אתה יודע, במקום, אתה יודע, שמעתי את זה וזה, וחטפתי פשוט, כאילו, זה ישר נגע בי, זה ישר אמרתי, אני רוצה לנגן שם, כאילו. והתחלנו חזרות, וקורין נדלקה על המגינה, והרגישה די נוח, אני מאמין. ואחרי החזרות עשינו מופע בקולנוע דן, ועלינו עם המופע מותק, חומה של סאונד, פשוט מגברי מרשל מאחורה, וקורין אלאל עלתה עם סמלה שחורה, עקבים, שזה זה, 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 זה אין, זה לא, זה לא, לא היה ולא יהיה. ומגבר מרשל מאחוריה, החזיקה גיטרה, וניגלנו את כל מותק, אבל בשיא הווליום, אני זוכר את הקהל, היו גם אומנים שם, ובכלל, פשוט ראיתי את המבט שלהם, לא הבינו מאיפה זה בא, זה היה חומה של סאונד, זה היה לבעוט עם נגינה של טופים, רוקרול עד הסוף, הכל, גיטרות וזה, וזה היה משהו חדש, כאילו לא היה לפני זה זמרת שעולה, ועושה מופע כזה עם להקת רוק, זה היה איזושהי פריצת דרך.
אני שומעת קולות ילדים, פרחים שאסור לקטוף, בצפון מאיימים עננים כבדים, שהגלים ינצחו את החוף. לכו אחרי העקבות הקטנים שמאבדים את כוחם במדבר, לכו אחרי צריכת הנשרים שמפלחת את לב ההר. אל תשרפו את הפרחים בקנה, אל תעייפו את נרות הדממה, אל תשרפו את
מלחמה, קורין אלאל לא מתחלפת, לא מתחנפת לאף אחד. מתוך פירות אסורים, אחד האלבומים הישראלים באמת המשובחים של שנות ה-80 ובכלל, אלבום שהשירים בו נשכו בטקסטים שלהם את המציאות הישראלית, אבל הסאונד לגמרי יישר קו עם חוץ לארץ. סאונד הטופים מצטיין במיוחד.
בעצם מי שהפיק את התקליט הזה מוזיקלית זה דורון פיקר מהלהקה, מלהקת גן עדן. ואת החזרות עשינו עוד בנתניה, צומת נתניה, איזשהו היה לנו איזה בית קרקע שם וזה. אז ממש ישבנו על התקליט הזה ועברנו על כל שיר ופתחנו אותו, והנגנים היו שותפים, לכל העיבודים וכל החדיבים מעצמו, והייתה הפקה טובה, וכמובן שבאנו עם השפעות ומה שמענו מחול, וזו הסיבה שזה גם נשמע, כמו שאתה אומר, וואו, זה נשמע כזה בינלאומי או חוץ לארץ כזה.
אני מרגיש שנגמר לי הכוח לשחק איתך באדם וחבל. אני חושב שלעולם לא אסלח לך שנגסת מהתפוח בכזאת אהבה. אוהב אותך אבל מרגיש כמו אידיוט שמריח פרח מפלסטיק משובח. משחק לפנייך את דון קישוט ונעלם בתחנות הרוח שלך. אז אמרתי לא בוא אליי, אסיר עולם בחוץ, החופש לא מושלם. בוא אליי ואולי תהיה משוגלת. אני מרגיש שנגמר לי החשק ללקק ממך את החלב שנשפך. זה הזמן שתזרקי את הנשק שיורה את הפירות האסורים שלך. אז אמרתי לא בוא אליי, אסיר עולם בחוץ, החופש לא מושלם. אני מרגיש שנגמר לי הכוח לשחק איתך באדם וחבל. אני חושב שלעולם לא אסלח לך שנגסת מהתפוח בכזאת אהבה. אז אמרתי לא בוא אליי, אסיר עולם בחוץ, החופש לא מושלם.
פוקוס, המתופפים הגדולים כאן בגימל, מקדישים את השעה לנגינת התופים המשובחת של מישל עמר הגדול. טור דה פורס יש כאן בשיר הזה, פירות אסורים של סאונד, הפקה, עיבוד, נגינה. שמו איזה רמת דיוק מכונתית של עמר בנגינה, דבר שהיה מקובל אז מאוד, ופנייה חדה של עמר שהגיע מרוק משוחרר יותר, מחוספס יותר. הרבה מתופפים אז שהגיעו מעולם הרוק בעצם נאלצו, אם תרצו, ליישר קו עם הדיוק הזה של מכונות התופים. שהיו כל כך אופנותיות אז. הזכרנו גם מקודם את ה... לא בתוכנית הזאת, בתוכניות הקודמות, הסברנו את המונח קליק, סוג של מטרונום, שהמתופפים היו כפופים אליו משנות ה-80 ואילך. אחרי שנים של חופש, נשמע את מישל אמר מספר על המעבר לנגינה עם קליק.
בעצם התחלתי, לא ידעתי מה זה קליק בכלל. בתקופה שלי ניגענו אנלוג ולא היה קליקים ולא היה זה, אז עשינו מוזיקה נורא דינמית. יש משהו טוב בזה שלא מנגנים עם קליק, כי אז לפעמים שאתה נגיע או טיפה קדימה, אבל הרוב התקליטים שגדלתי עליהם, אם זה אנדריקס, אם זה זפלין, אם זה חפושיות, אם זה... לא היה דבר כזה קליק, ונגנו, ואז אז יש תזוזות, אבל פאק, זה לא העניין. העניין הוא זה המוזיקה, זה הריגוש, זה מה שעושה את זה טוב. אז יש שעתה, אז יש זה, אבל יש איזו סיבה, פתאום הפזמון קצת קדימה יותר, כך זה מרגיש, ואתה זז עם ה... תראה, מוזיקה ונגינה בשבילי זה להתחבר מהבטן, מהרגש, כאילו, לא לבוא כרובוט ולשמוע ושהכל כזה, ואני צריך לשמוע את התפקיד השני, את הגיטרה פתאום, את הקלידים, את השירה, כדי להגיב ולהיות שם, ולא לשמוע את עצמי רק. ואז זה נתן לנו כל פעם שהגעתי להקלטה, הזמין אותי להקלטה, ואז שמו לי קליק. זה היה לי מוזר, והיה לי קשה בהתחלה, אבל מה מאוד הבנתי שאין ברירה, צריך לנגן עם קליק, כי זה המפיק. הוא קובע, אני בא, אני נותן את עצמי את הנגינה וזה, אבל אם הוא מבקש וזה, אז אני לא אתווכח פה, כי זה לא תקליט שלי. אז, ושלי הייתי עושה אחרת. אז כן, לא היה קל. לבוא מדור של לנגן בלי קליק ופתאום לנגן עם קליק. היום כל ילד שמתחיל לנגן הוא מתחיל עם קליק, הוא לא עובר את החוויה הזאת.
ואולי תהיה משוחרר עליי.
מישל אמר הגדול מספר על המעבר לנגינה עם קליק. נעבור לאחד מתפקידי התופים המרשימים ביותר בקטלוג של מישל אמר ובקטלוג הישראלי בכלל.
כשאני מגיע להקלטה של אלבום ובכלל, אני תמיד מבקש להקשיב לשיר כסקיצה, זאת אומרת עם גיטרה ערום לגמרי, ומשם אני מקשיב, ואז אני מביא את התפקיד. כמו שאמרתי קודם, לעשות טוב לשיר, לא ללחם בשיר, אלא פשוט ערום לגמרי, לשמוע, זה נורא כיף לקבל את השיר ערום לגמרי עם גיטרה כזה, אתה יודע, חצי מזייפת או לא, ואז פתאום הדבר הזה נוצר אחרי זה, אתה יודע, ואז להביא את התפקיד טופים וזה. בשיר כבשים קיבלתי המון המון מחמאות על השיר הזה, גם מחברים מתופפים מסביב בכלל, כאילו איזה תפקיד הבאת עם הפעמון במצילה שהיא מנגד 4/4 והשיר מנגן 5/8. נורא כיף, קיבלתי מלא מחמאות, כאילו מנגנים, רק מי שמבין, ואז פתאום אתה מביא לי את השאלה עכשיו, שזה נכון. התייחסתי לשיר, וכל מתופף חשוב שיהיה לו טכניקה. טכניקה זה לא העניין. טכניקה זה כל אחד יכול לרחוש, אם הוא יושב ומתאמן כל היום. העניין הוא לשרת את השיר, הפיל, הגוב, יש המון מעבר כדי להביא שיר שהוא ישמע טוב ושעיסה והכל, זה מעבר. הגישה פשוט בראש צריכה להיות, כל אחד צריך לחשוב והעניין של הגישה, ואז משם זה מגיע לידיים, ומה אתה עושה ומה פה ומה שם. אז טכניקה זה חשוב, אבל זה לא העניין. העניין הוא גם לנגן פשוט אבל טוב, ולדעת לעשות את הפשוט. וטכניקה צריכה להיות שמה, וכשאתה צריך אותה אז תביא אותה, אבל לצערי יש המון שכל הזמן מביאים את הטכניקה, כל הזמן, כל הזמן, לא משנה איזה שיר הם מנגנים, לא משנה וזה וזה, אתה שומע וזה, זה בסדר, אבל זה לא נוגע, זה לא בבטן, זה לא זה, זה טוב להסתכל על זה, זה לך, לא יודע מה, אתה יודע מה, תהיה להטוטן בקרקס, או לא יודע מה, אבל אתה מנגן רבק, אתה מנגן שיר עכשיו, אתה איזה זמרת, יש נגנים סביבך, כאילו, בקיצר זה הגישה, אז טכניקה חשוב שתהיה, לכל נגן או תופף בעצם, וכשצריך אותה וזה מתאים אז כן תביא אותה, אבל אם לא שים אותה בצד, זה לא העניין. וואו וואו, שכחתי לציין את הדבר הכי חשוב, אנחנו בקורין. אם את שומעת אותי, קורין מושרי, אוהב אותך. הכתיבה של קורין, זה בדיוק העניין, זה מה שהתחברתי גם לקורין. הכתיבה היא מיוחדת. מה שגדול פה זה עם המשפט, דוגמה, אם קורין שר המשפט והוא נמשך על תיבה של 5 רבעים או 6, היא תושיב את המקצב על המשפט, כי המשפט הוא חשוב והמילה, אז אם זה מושך, היא לא הולכת לפי המשבצת בקיצר. אז הכתיבה עצמה גם היא מורכבת, היא לא סטנדרטית בו נגדר. אז אם אנחנו חוזרים לכבשים, הוא גם, הוא לא על 4 רבעים, הוא במקצב 5, אז זה הופך אותו כבר יותר מורכב, ואז הנגינה שבאה מעל בכל התפקידים, אז זה כבר הופך אותו למיוחד. אז בקיצר, שפו לקורין.
איך הוא יכול להיות כל כך צנוע עם כזה תפקיד, ובסוף להעביר את הקרדיט לקורין? מישל אמר הגדול, עושים כאן כבוד למתופפים הגדולים בגימל. אנחנו נשמע את כבשים עכשיו מההתחלה עד הסוף. אני אומר לכם תמיד ככה לכוון את האוזניים לכיוון התופים. במקרה הזה, גם אם לא תעשו את זה, זה פשוט יקרה מעצמו, פשוט תפקיד באמת מופתי. מישל אמר, מתופף בכבשים של קורין הלל מתוך פירות אסורים, 1987. כבשים, המאסטרפיס של קורין הלל. מי שאל אמר הגדול מלהטט על הטופים והופך את היצירה הזאת לעוד יותר מחושפת. שימי לב כמה מיוחד וורסטילי הוא כנגן, מנגינה בשירים האפלים של קורין, ממש באותה שנה הוא יוצא מאופל לשמש.
בעצם גדלתי על רוק בארץ בכלל, וזה מה שניגנתי כל הזמן, רוק כבד ובכלל. ואז אני יום אחר מקבל, אני בנתניה, בזה, אנחנו קוראים לזה וילה של הלהקה. בקיצר, אז אני יום אחד היה טלפון בזק, ואני מקבל טלפון. אני מרים את השופרת, ואז אני שומע, שלום, אפשר לדבר עם מישל אמר? וואו. שמעתי את הקול של מתי כספי, אני כולי התרגשות, לא ידעתי איך להמשיך, אמרתי כן, מדבר, עבר עליי משהו, כי מתי הוא פשוט גאון מוזיקלי, ולמרות שהוא לא בא מהרוק ורול ולא זה ולא פה, והוא עושה מוזיקה אחרת, אבל הבנתי שהוא פשוט תותח ממה שמעתי. אמרתי כן, וזה זה אומר, אני מעלה מופע, יכול להיות גם הקלטות, את ארץ טרופית משגעת, ונשמח שניפגש, ואם אתה פנוי, אם אתה מוכן. אוקיי, צחקתי בליבי. אמרתי כן, מתי? וזה, אז קבענו תאריך למשהו כמו שבועיים קדימה, או לא זוכר כמה, שלושה שבועות, להגיע למשרד של פשנל בזמנו. וזה סוג של אודישן כביכול, לנגן, אימתי, כאילו, בלי להקה, חשוף לגמרי, אחד על אחד. זה אין יותר קשה מזה. אוקיי, זה כאילו כל ניואנס הכי קטן שאתה מוציא שם, מתי הוא גאון, השמיעה שלו יכול לשמוע בהופעה 20 נגנים על במה, כלי נשיפה, לא משנה מה וזה, ואז ההופעה נגמרת, הוא יכול להגיד בטבעה 18, משהו עם הכלי נשיפה, משהו היה זה וזה וזה, ואתה יודע, מופע, אז שער, איך הוא זוכר? בקיצר גאון, והוא מצחיק לאללה. מצחיק מאוד.
מתי כספי בגרסת ארץ טרופית משגעת לארץ טרופית יפה, מישל אמר הגדול על התופים.
אני מנתניה נוסע אמונית, וכל הסט טופים שלי על הגגון, ונסעתי והגענו, וזה היה יום מרתון בכלל, וכל הכבישים חסומים בתל אביב, ואני מאחר, ואני כולי מזיע ומתרגש, וזה עודי שנימדתי כעצמי, בשבילי זה חלום חיי. בסוף הגעתי באיחור, ולא נעים, ולא היה פלאפונים אז, וזה... אז מישהו מהמשרד ירד, עזר לי להוריד את הטופים, ואני בא ואני רואה מה אתם חכה, ואין יותר בסה מזה, כאילו, שאומן כמו מתי כספי מחכה לך, כאילו, איזה שעה, שעה וחצי בגלל כל הפקקים, אבל זה הגדולה שלו. אבל אני אחזור שנייה אחורה, זה חשוב, כי ציינת קודם שכאילו מהרוקרול פתאום מתי כספי, נכון? אז זה בדיוק העניין. אז לא היה לי מושג במוזיקה בסמבה, בלטין, במוזיק לטין יותר. ופשוט בשבועיים האלה שהיה לי, עד האודישן, התחלתי להקשיב למוזיקת סמבה וזה, ופה ושם, וואלה, והתאמנתי, כולה שבועיים, הייתי צריך להיוולד כזה. אבל לא, התחלתי לנגן, היה לי מוזר להעלה, פתאום, לשמוע מוזיקה כזאת, ופשוט נכנסתי להתאמן, והייתי מתאמן איזה 4 שעות ביום סביב המוזיקה הזאת, ושמחתי גם, עוד פעם, כמו שדיברנו קודם על ניקר שו וזה, דברים כאלה, כאילו אין דבר כזה, לא, צריך להקשיב קודם, אתה אוהב, תקח, התאמנתי, ואז היה לי קצת ידע בבסנובות, בכאלה דברים, שמעתי עושה, ואמרתי בסדר, אני אלך עם זה. אז זהו, ואז הגעתי וישבנו, ואז מתי אומר, טוב, מה עשית, איפה ניגנת, מה פה, ואני בתחילת הדרך. אז אמרתי לו שהיה לי איזה ניסיון עם ירסלב, משהו שהוא לקח אותי להקלטה, ועוד כמה דברים שעשיתי אז. הוא אמר, טוב, בסדר, הוא התיישב על הפסנתר, ואני התיישבתי אחרי התופים, וכולי משקשק, ובכל זאת זה מתי כספי, ואז הוא ביקש ממני לנגן איזשהו מקצב, ניגנתי, עוד איזה משהו, ניגנתי, מקשיב כזה, זה חשוף לגמרי, חבר'ה, זה לא לבוא ולנגן עם להקה, ארבעה אנשים בחדר או שישה, אז יש את הגיטריסט פה שם, אז יש רעשים, טעות קטנה, לא שומעים לו פה, פה זה... אני אתחיל איזשהו קטע, ופשוט תכנס, ותחבר אליי. מתחיל לנגן, איכשהו התחברתי, ניגנתי, לא ידעתי אז תווים, לא ידעתי כלום. ניגנתי וזה, סיימתי, ואז מתי ניגש אליי, עמדו, ואז הוא אומר, טוב, מצידי... הכל בסדר, פשוט תעלה למשרד, תסגור את התנאים, וזה הכל. ומשם נפתח הכל.
ואושר ואושר. אוי, מה יהיה, מה יהיה?
לא, מה יהיה?
תגידי מה יהיה.
מי שאלה אמר, לא, אנחנו מקדישים את השעה שיושב מול התופים בשיר הזה ובאלבום הזה, ארץ טרופית משגעת, כאמור מגיע מרוק, ליהוק מאוד יוצא דופן לפרויקט שכזה בשעתו.
הוא לא סתם לקח מתופף רוק, בוא נגדיר את זה ככה. וזהו, ואז היה איזשהו רעיון בעיתון סביב המופע וזה, אז העיתונאי שאל אותו, כאילו, מה מי של אמר עושה ב... הוא בכלל, כאילו, מתופף רוק וזה, וקורין עלה, מה עושה? ואז הוא ענה תשובה שהמון פעמים זה מצחיק אותי אבל אני מאמץ אותה. ואז הוא כתב, מישל אמר מנגן חזק ובזמן. אתה יודע, זה לא מצחיק כאילו. עכשיו, אני מבין למה כן התחבר, הוא לקח אותי למופע הזה, כי בעצם הוא מבין נגנים גם מברזיל, הוא נסע לשם, טס לשם, ו... ואסף נגנים שמנגנים ממש בטוקדה ומוזיקה ברזילאית שורשית, זאת אומרת עם זה מוד, וחלק מהנגנים היו עולים לבמה, היינו קאסט של איזה 30 איש על הבמה, גם נשפנים, גם ממש תזמורת ענקית. כשהתחלתי לנגן הבנתי למה בעצם הוא רצה בעצם תופף שיחזיק את כל הדבר הזה, זאת אומרת זה גם הופעות גדולות, אז אחרת, כשמרשש לא מופיע במקום קטן, מופיעים גדולים, אז המון פעמים צריך להחזיק את כל ההרכב שסביבך, ודרך נגינה כאילו עצמתית, או לא יודע, וזה עבד לו. וזה הגדולה שמעתי, שכאילו, הוא לא הולך לפי, אתה יודע, נוסחאות, או שהוא פתוח כל הזמן, וזה עבד, כי יש פה תופף מאחורה, שמחזיק את כל הדבר הזה.
הומה יהיה של מתי כספי. שנת 87 הייתה שנה מאוד מגוונת עבור מישל אמר, מפירות הסורים של קורין הלל, הקוקודר לארץ טרופית יפה, משגעת, הקו מלבב לתחנה הבאה.
עם להקה מקומית, ז'אן ז'אק ניגן, לפני בהתחלה, כשעוד קימו את הלהקה, הופיעו בכל מיני פאבים קטנים בשביל 10 איש וזה, וז'אן ז'אק זכרונו לברכה ניגן שם. ואז הוא עזב, הוא עבר לנגן עם אהוד בנאי, לא צריך לבחור. ואז קיבלתי טלפון, באתי לחדר חזרות, ומסתבר שהם עשו אודישנים למתופפים. לא ידעתי, לא אמרו לי תבוא. אבל זה מה שהיה, הגעתי לחדר, ואז התחלנו לנגן את גיבור גדול, ונוצר חיבור ישר על התחלה, כאילו... כך זה, אם זה קורה עם נגנים, או שזה כפפה, או שזה לא, אתה יודע. אז נוצר חיבור, ואני שמח על זה. אחלה להקה, להקה מקומית, התחברנו וניגענו ביחד. ואז סי, זה היה בעצם סי ולהקה מקומית. אז יש לזה כבר כוח, זה להקה, זה לא נגנים שאתה מזמין, אתה יודע, עם חשבוניות, וכל אחד בא, מנגן, הולך וזה. פה זה להקה שמנגן ביחד. ככל שהם מנגנים ביחד יותר, יש יותר חיבור, אז המערת נשמעת יותר טוב. הכל, הכל, אין מה להשוות, כאילו, נגן שבא מלהקה, נגן שבא זה אחרת לגמרי. כי אני חושב, נגן שבא מלהקה, הוא לומד גם להקשיב. מעבר לזה שמלמדים את כולם לנגן ולנגן ולנגן, אבל לא מלמדים לשתוק ולהקשיב. כדי שתהיה כימיה עם להקה או נגנים או עם אומן, חשוב חשוב לא פחות להקשיב. להקשיב, להקשיב קודם מה הוא שר, להקשיב מה הגיטריסט מנגן, ואז סביב זה להביא את התפקיד שלך, להגיב סביב הדבר הזה, ללמוד להקשיב בקיצר. אז שזה משהו אחר, אתה יודע. אז זה הקטע עם הלהקה. בלהקה, כאילו כולם איכשהו לומדים להקשיב אחד לשני. אם יש תפקיד קלידים פה, אז אני לא אפריע לו בתפקיד שלי, או שזה הגיטריסט מנגן ככה, אני אתן לו את המקום. צריך לדעת לפנות מקום, וזה גדולה גם של להקה, כאילו, וגם לנגן המון ביחד וזה. אז הייתה תקופה מגניבה, היו שירים טובים, כאילו זה נשמע טוב, עולם התעשייתי, סיז אמרת גדולה.
עולם תעשייתי, סי איימן ולהקה מקומית, פוקוס מישל אמר כאן בג'ימל. אנחנו נלחמים נגד השעון, דוחסים, דוחסים, דוחסים כמה שנספיק. בתחילת שנות ה-90, שלמה ארצי מקליט את האלבום ירח. יש שיר אחד שכמעט נשאר מחוץ לאלבום כי משהו בו פשוט לא זרם. המפיק המוסיקלי יהודה עדר וארצי עצמו גייסו שחקני חיזוק מבחוץ בניסיון להציל את השיר. מישל אמר מתיישב על התופים.
זה דוגמה לנגינה שבסופו של דבר מנצחת. גם אם הזמר או המפיק או לא משנה מי שצריך להחליט שהטק הזה יישאר, מה שקרה עם זה, אם כמו אז, זה הנגינה ניצחה את ההחלטה בעצם של האומן עצמו, שזה שלמה. למה אני אומר זה? כי זה הוקלט גם בכמה ורסיות. הקלטנו את זה, זה היה צוות אחר לגמרי, והבאנו פשוט טק מטורף, רוקרול עד הסוף, וכמו שאמרתי קודם, השיר מנצח, הנגינה, ואז מקשיבים והכל נוסע, הכל פשוט היה טק, נפל ביום טוב, אתה יודע, הכל צצה. ועוד פעם, הגבתי לפי מה ששמעתי, מבחינת הגיטרות, התחיל קלידים, וזה היה איזה מקום פתוח, ואז הבאתי איזה מעבר, אתה יודע, אז עוד פעם, צריך להקשיב. המעבר הזה הוא לא היה בא, כאילו, אם לא היה לי את המקום הזה, אתה יודע. עכשיו, האמת היא שזה מעברים פשוטים, זה לא, לא צריך פה, אתה יודע, לא צריך טכניקה, זה עניין של, אתה יודע, אתה יודע, זה פשוט, רק להביא אותו. זה מעבר בעצם, כמו אז, הוא מעבר מגניב, שגם האמת היא שאני אומר את זה פה, אבל יצא לי להשתמש בו המון, לא יודע, באופן טבעי, כי זה מעבר בעצם, הוא מעבר פשוט, אבל זה מעבר שמוליך. יש מעברים שאתה עושה ואז אתה כאילו מין קאט כזה, אבל זה כאילו כמו לשחות או איזשהו, זה ישר מוביל לשיר.
וכל הדרך, כן, כל הדרך, כשהם צחקו נרדמתי שם. לא מצטער שלא הערת אותי, חלמתי שהכל כמו אז. עולם מתמוטט מרוב אמביציות, מרוב שאהבתי לא אהבת.
כמו אז של שלמה ארצי, מישל אמר הגדול על התופים. עד כאן שעה הראשונה של פוקוס. שיר אייזק עוזרת בהפקה, אני עידן גבריאל שעורך ומגיש אתכם גם בשעה הבאה, אותה נקדיש לארה לקמינסקי, כאן בפרק שלישי ואחרון של סדרת המתופפים הגדולים של פוקוס. יישארו איתנו. מישל אמר היקר, תודה על שיחה נפלאה, על הנגינה המופתית. סליחה שלא הכנסתי לה שידור הזה עוד קטעים מהשיחה הנהדרת שלנו על יזהר אשדות, על אריק איינשטיין ועל עוד רבים. אנחנו נסגור את השעה הזאת בכמה מילים לסיכום של מי שלאמר על יהודית רביץ וזמרות בכלל. נשתמע בשעה הבאה, יישארו איתנו.
לשמחתי יצא לי לעבוד המון עם זמרות בארץ, כי נשים גם הן מרגישות יותר, הן מגיבות יותר, אתה יודע, אנחנו שונים גם במובן זה הולך גם למוזיקה אותו דבר, זה כל דבר זה מתחבר איכשהו. דוגמה, אם יש מתופף שמנגן עם זמר דוגמה והוא נלחם איתה, היא ישר מרגישה כאילו, אתה יודע, אז במקום להסתכל על הקהל ולנגן ולהרגיש נוח, אז כל פעם צריך לצרף את הראש כי הוא עשה מעבר דוגמה, או אתה יודע, צריך לתת לה שיהיה לה נוח, עזבי, תשירי, תנגני כאילו. עם יהודית קודם כל אני שמח וזכיתי להכיר, בעצם היא מוזיקאית גדולה לפני הכל, לפני שהיא זמרת, לפני שזה, אז זה כיף לנגן וליצור עם זמרת שהיא גם מבינה כל צליל או כל ניואנס שאתה מנגן ויודעת מה יש מאחוריו.
עבר מאוד.